זה משודרת עם אולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, אהלן, שלום. סינמסקופ רדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית 139. תודה רבה שבאתם. סינסקופ ברדיו הקצה עושים האנשים הבאים: עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישי, תומר אנונלס, תודה למכללת BPM על המיזוג מחיי הנפשות והנשמות שבאולפן. תודה לקואמי, ותודה רבה לבן אש המפיק, שאני חושב שזו התוכנית הראשונה שהוא מפיק. ברוך הבא בן אש לשורות רדיו הקצה, סינסקופ ברדיו הקצה. אני ארווה תת זין באב, 8 באוגוסט, 88. היום נדבר על סרטים טובים, יש כמה סרטים שאהבתי, נדבר עליהם, ואני חושב ששני סרטים שהמוטיב שלהם הוא מרדף, ואיזשהו סוג של גם מרדף נשי במרכזן, מאוד שונים זה מזה, אחד כליל ואידיוטי, השני כבד ונפלא, סרט שאני צופה שהוא יהיה ב... ברשימת סרטי השנה שלי בכל אופן. אז אלה הסרטים שיהיו לנו, וגם המוזיקות מהסרטים, ששני הסרטים האלה, ששני סרטים פסקולים נהדרים. אז אנחנו מתחילים כבר עם מוזיקה מתוך פסקול. הפסקול הוא לסרט פצצה אטומית, אטומיק בלונד. עכשיו בתי הקולנוע, זה ניו אורדר עם בלו מנדי בגרסת הרימיקס, בלו מנדי 88, שהגרסה שאני פחות אוהב, אבל זה מה שמנוגן בסרט. ואחרי זה נדבר איתכם על הסרט הזה, פצצה אטומית, אטומיק בלונד, ועם לא מעט שירים מתוך הפסקול. סינסקו ברדיו קצה, תודה שבאתם.
Those who came before me lived through the devil's kingdom.
זה הרימיקס מ-1988, והסרט, אטומיק בלונד, פצצה אטומית, מתרחש בברלין 1989, וכל הפסקול שלו פשוט מפוצץ בשירי 80's, זה כמו להיכנס לגרסה בת שעתיים של Electric Dreams עם קואמי ועידן גבריאל, וזה אושר ושמחה, וזה מאוד מצחיק וזה מאוד משעשע, כי הפסקול משתלב מאוד יפה בצ'יזיות של הסרט כולו. הבמאי הוא דיוויד ליץ' שעשה את ג'ון וויק, וזה מין, אני מניח, רצון שלו להתחיל סדרה חדשה של מעין ג'יין וויק, סוכנת ביון בריטית-אמריקאית, לא לגמרי ברור מה הייחוס הלאומי שלה, שמגיעה לברלין בימים האחרונים של המלחמה הקרה, רגע לפני שהחומה נופלת, ויש לה שם משהו שהיא צריכה להשיג, המגפין הזה שכולם רודפים אחריו, והיא חוטפת מכות והולכת מכות ומנסה לחזור הביתה בשלום עם הדבר הזה שיציל את העולם, ורגע לפני שהחומה נופלת. והאם אנחנו גם צריכים להבין, אגב, המעשייה הזאת שבגללה או בזכותה חומת ברלין, היא עזרה לדחוף את החומה בנפילתה. זה סרט אקשן קיצי מאוד מודע לעצמו, מאוד לא רציני, מאוד מטופש אפילו הייתי אומר, ולקח לי זמן ללכת אליו, כי לא ידעתי אם זה מהסרטים לגמרי טרשים או שיש בו משהו, אבל בסוף הלכתי, וכמה נהניתי, באמת, זה אחד הסרטים שהכי נהניתי בזמן האחרון, קודם כל מהאקשן ומהפסקול, ומהמכות, ומהמרדפי מכוניות, והמרדפים על פשוט סרט כלבבי. וכבידור לא אינטליגנטי, אבל כבידור מוצלח. שרליז טרון בתפקיד הראשי, שעכשיו היא רוצה להיות, כן, גיבורת על, אני מניח, היא הייתה במד מקס, הרביצה לאנשים, ועכשיו היא פה בסרט הזה, מרביצה וחוטפת מכות. הצלם הוא צלם ישראלי, יונתן סלע, ישראלי, אני חושב שהוא כבר 20 שנה לא גר בישראל, עובד כבר שנים בישראל, הוא צילם גם את ג'ון וויק, לאותו במאי, ואת The Omen, את הרימייק שלו, ואת מת לחיות 5, הוא צילם, הוא עולה ועולה בדרגות הסרטים שהוא עושה, סרטי אקשן שהוא עושה בארצות הברית, בהוליווד, ופה יש צילום פשוט משגע. עבודות מצלמה נהדרות, גם בגלל ה-80s, אז כל הסרט הזה נראה כמו איזושהי סוג של מחווה אחת גדולה ל-80s, גם בצילום, גם באיך שנראו סרטים. אבל אני אגיד לכם את הרגע ששבר אותי ושווה את ליבי לגמרי, ולכן הסרט הזה הופך למין משהו כזה שאני מדביק אותו על הלוח, ואני אומר, וואי, אני אחזור לסרט הזה, אני עוד לדבר על הסרט הזה. וזו סצנה שמגיעה במערכה השלישית שלו, לקראת הסוף, בדרך כלל זה מסוג הסצנות שמגיעות או איפשהו במערכה השנייה, בחצי הראשון של הסרט, או בנקודת האמצע, וזה סצנה שמגיעה די, ממש די, לקראת הסוף, מערכה השלישית. סצנת מכות, מכות בידיים חשופות של הגיבורה שלנו, שצריכה להרביץ לסוכני קגב, והיא סצנה של משהו כמו 7 דקות בשוט אחד. וזה מדהים. זה פשוט אחד הסצנות הווירטואוזיות שראיתי בקולנוע, וזה גם איזשהו סוג של זיקוק של משהו שאני חושב עליו לא מעט, מה אני אוהב בקולנוע, הרבה דברים אני אוהב בקולנוע, אבל אומרים, איך אתה יכול לאהוב סרט שיש בו משהו נורא מטופש, התסריט לא נורא חכם, הדיאלוגים לא ממש מבריקים, אין בו משהו גאוני. אבל יש בו וירטואוזיות, יש בו איזשהו סוג של, יש קולנוען במאי, שמה זה מתפנן על הקולנוע שלו ועושה את זה כמו שצריך. אז שוט אקשן של 7 דקות רצוף, וגם פה אני מקבל את זה בימינו, בשנת 2017, כבר אין באמת, לא עושים באמת שוטים רצופים של 7 דקות, זה מן הסתם 2, 3, 4 שוטים ארוכים שהולחמו יחד, גם את זה אני מבין, גם לזה אני מודע, אבל אני מדבר לא רק על הווירטואוזיות של איך לעשות את זה, זה אפילו מרגיע אותי כשאני חושב על זה שפרקו את זה לשוטים קצרים, שאי אפשר לראות איפה הם מתחברים, אבל זה מרגיע אותי, כי אחרת זה פשוט שוט שאי אפשר, בלתי אפשרי לעשות אותו, הוא פשוט על אנושי, 7 דקות, ו... קראתי רעיון עם, עם הבמאי שהוא באמת משתמש באותה סצנה מפורסמת מהילדים של מחר, Children of Men, של אלפונסו קוארון, כאיזשהו סוג של השראה לסצנה הזאת, סצנה שהם צילמו ב4 ימי צילום, הוא מספר, אבל לי זה הזכיר סצנה אחרת, ואני משוכנע, משוכנע לגמרי, לגמרי, שזה המקור ל... להומאז' הזה שהוא עושה, כי זה סרט שהוא כולו מלא הומאז'ים, תכף נדבר גם על זה. יש סרט תאילנדי מלפני כמה שנים, שנקרא תום יונג גאנג, של טוני ג'ה, איש אומנויות הלחימה המופלא מתאילנד, שעשה סרט, הוא לא הופעת בישראל, אני חושב שהוא קרן בכבלים, לא זוכר איך קראו לו, אבל תקראו אותו בתום יונג גאנג, זה השם שלו, ויש שם באמצע סצנה שבה הוא נכנס למין איזה מקום, בית מלון או בית בושת, ועולה במדרגות ומחפש את הפיל שלו. עולה במדרגות והולך מכות עם כל שומרי הראש במהלך סיבוב שלם של מדרגות, עד שהוא מגיע לקומה רביעית, ושם השוט נגמר, גם איזשהו שוט של איזה 5 דקות. בסצנה הזאת של פצצה אטומית, יש את בדיוק את ההפך. היא עולה במעלית למעלה גרם מדרגות, ומתחילה את הירידה כלפי מטה, וכל פעם סוכן קג"ב אחר מגיע, פעם עם רובה, פעם עם גרוף, פעם עם סכין, פעם עם חרב, מה לא, והיא נלחמת עם כולם בידיים חשופות, במהלך הירידה שלה כלפי מטה, בגרם מדרגות, עד שהיא יוצאת החוצה, נכנסת למכונית, ומתחילה מרדף מכונית, אז יש גם קטע של מרדף מכונית, שממשיך את השוט הארוך הזה, שהוא בפני עצמו מופלא, אבל אני כרגע מתמקד בה, בסצנת האיגרוף וסצנת המכות המאוד אינטנסיבית והמאוד מאוד אלימה שמתחוללת שם. ובעיניי, צ'רלי סטרן יש לה כבר אוסקר על, על מונסטר, על, כן, סרט שהיא עשתה עם פטי ג'נקינס לימים הבמית של וונדר וומן, כנראה יש פה איזשהו משהו של יוצרות, שחקנית ובמית שעשו סרטי איכות ועכשיו רוצות לבעוט בישבנים. אז יש פה איזה עניין כזה, אז יש לה כבר אוסקר, אבל איכשהו לדעתי זה סוג משחק הרבה יותר קשה, מסתם לחפור מבחינה אמוציונלית ולעשות איזשהו סוג של טרנספורמציה גופנית. פה היא באמת צריכה לעשות כמו מופע מחול שלם, ללמוד לחטוף מכות ולתת מכות, ורואים, אי אפשר לצאת בלי נזקים גופניים מסצנה כזאת. אז הרגע הזה בסרט, והסרט מוביל אליו יפה, ויש בו כמה לא מעט סצנות יפות, מעניינות בדרך. הרגע הזה, כשהוא מגיע, מסרט שחיבבתי ואמרתי, אוקיי, נחמד, נהניתי, העברתי את הזמן. זה לסרט, הפך לסרט שאני אומר, וואו, פצצה אטומית. הפכת לאחד הסרטים היותר מעניינים, ויותר מוצלחים, ויותר יוצא דופן, שראיתי השנה. באמת מופת של וירטואוזיות של של קולנוע, וכאמור גם המון המון מוזיקה מהאטיז. אז נשמע עוד קצת שירים מתוך הפסקול הזה של פצצה אטומית, ומיד אחרי השיר הזה אני אנסה להסביר איך גם הפסקול עוזר לאופי של הסרט. הפסקול הוא חלק מהעיצוב של הסרט. וכל פעם שנכנס שיר, הוא כל כך שימח אותי. למשל, הקטע הזה, Susie and the Banshees, מתוך, כן, ברלין, 1989, הסרט, Cities and Dust. קצת מאטומיק בלונד, פצצה אטומית בבתי הקולנוע. לא הסתכלתי אם הסרט מצליח או לא, כי קצת בא לי, כי אני רוצה סרט המשך. לא שצריך, אבל בא לי סרט המשך, שכולו יהיה בשעות אחד. עוד משהו, יש משהו בסרט הזה, זה כמובן נורא מכוון, כי כל הסרט הזה הוא מלא מלא קריצות ואומאז'ים וציטוטים לתקופה ולקולנוע של התקופה ולמוזיקה של התקופה. ויש קטע שמעניין אם הוא קטע אמיתי, מ-NTV News, קורט לודר, 1989, שמדווח לצופי MTV שהחומת ברלין נפלה, יום היסטורי, ומיד אחרי זה הוא אומר, תכף נדבר בחדשות על הדבר החדש שמשגע את עולם המוזיקה, וזה סימפול, סמפלינג. האם זה פלגיאט או האם זו אומנות? עכשיו, זאת אומרת, האם באמת באותה מהדורת MTV News הוא גם באמת דיווח על, על זה, על נפילת ברלין, וגם היה את האייטם על הסימפול? אם כן, זה מדהים. אני מאמין שבטח עשו פה איזשהו מיקס בין כמה מהדורות ביחד. אבל זו עוד אחת מהקריצות שלה, של הבמאי בסרט הזה, כי כל הסרט הזה הוא כולו מסומפל, הוא כולו הומאז'ים, ואז כל מי שיבוא ויגיד, טוב, נו, זה לא אמיתי, הוא גונב, הוא סתם גונב מסרטים טובים יותר, אז הוא משתמש בציטוט הזה מתוך MTV ומתוך המוזיקה של סוף שנות ה-80, השאלה הזאת שנשאלת, האם סימפול זה פלגיאט או שזו אמנות בפני עצמה? אם ידעת לקחת את הציטוט המדויק במקום הנכון ולנחס אותו לעצמך ליצירת משהו אחר, האם זו אמנות עצמאית או שזה משהו שרק מעיד על זה שאין לך מספיק יצירתיות ומקוריות כדי לעשות משהו חדש מעצמך? כמובן, התשובה היא גם וגם, אבל לפעמים ציטוטים זה דבר נהדר בפני עצמו, בייחוד כשזה נעשה בקריצה ובמידה מסוימת של של הומור. אז המון ציטוטים יש בסרט. באחת הסצנות בסרט הגיבורה רצה לתוך בית קולנוע, הסרט מצולם בברלין, אז כל מי שאני היה בברלין, בפסטיבל ברלין, אז יזהה את את הקולנוע הזה, קינו אינטרנשיונל, קולנוע שנמצא במזרח העיר, קולנוע גדול, מפואר, מבנה סובייטי כזה גדול, והסרט שמוקרן שם הוא סטלקר. עכשיו, זה לא מוקרן בזמן אמת, סטלקר זה סרט מ-1979, עלילה מתרחשת ב-1989, אבל אני הבנתי מה הבמאי רוצה להגיד לנו על ידי הציטוט הזה. גם יש שם סצנה יפה בתוך האולם קולנוע, וגם הבנתי משהו, כי לאורך כל הסרט, כל הזמן חשבתי על בלייד ראנר. אנחנו נמצאים במין שנה כזאת, 35 שנה לבלייד ראנר, תכף יוצא בלייד ראנר 2, אני לא מעט מתעסק בימים האלה, בהשפעה שיש לבלייד ראנר על קולנוע שבא אחריו. ולכאורה, הסרט הזה הוא אחת מהסרטים שמראים כמה שבלייד ראנר היה סרט שמשפיע בתיאורה, באופן שמציגים מרדפים, באופן שבו מצלמים אור, חושך, גשם, בהמון דברים. הדברים שהם לפעמים מניירות של צילום ושל עיצוב, שנכנסו לקולנוע אחרי בלייד ראנר. אבל כשרואים את הסצנה הזאת, את הסצנה שמתרחשת במקביל לסצנה מתוך סטלקר, נזכר כל מי שמכיר את סטלקר, הסרט של אנדרי טרקובסקי, 1979, מעין סרט מדע בדיוני שמתרחש בעולם שלנו, אבל באיזשהו סוג של עתיד, שלא מעט מהדברים שבלייד ראנר עושה, סטלקר עשה לפניו. כלומר, שאת בלייד ראנר אנחנו מכירים, את סטלקר מכירים הרבה פחות, אבל רידלי סקוט, אין ספק לכל מי שראה את סטלקר, ראה את סטלקר והשתמש באלמנטים העיצוביים, בשימוש בלחות, בשימוש בגשם ובמים ובתאורה על מים, ובשימוש בפסקול, בשימוש האלקטרוני בפסקול, שבלייד ראנר בעצמו מושפע לא מעט וגנוב לא מעט ומצטט לא מעט מסטלקר. אז הרגע הזה שבו כל מי שהוא פילם באף ורואה את הסרט הזה ומזהה את הציטוטים מהרבה סרטים קודמים, הוא בא ואומר, רגע, גם הסרטים הקודמים האלה שאתם מזהים, גם הם צוטטו, גם הם גנבו, ובואו נזכר במקור שלהם. וזה רגע יפה. רגע יפה, כי זה באמת מגיע למין איזשהו סוג של הגלגל הזה של הסרטים שהם מצטטים ומצוטטים. וגם ממש לסרט שאני מאוד מאוד אוהב, אז בכלל זה מתאים. וחלק מהתחושה הזאת היא, אני הרגשתי שקצת הייתי זקמים לתחייה בסרט הזה, כי יש בו משהו מאוד לא רידלי סקוט, אפרופו בלייד ראנר, אלא דווקא טוני סקוט. המון קטעים שהזכירו לי את הרעב, ולא פחות מזה את אומן על אמת, הסרט של טוני סקוט, על פיטר סריט של קוונטין טרנטינו, סרטים שיש בהם איזשהו סוג של מימד של מודעות עצמית, בפנים הצילום של הסרטים האלה, אבל בכלל איזשהו סוג של משהו כזה, שהוא גם צ'יזי, אבל נורא מושקע. שזה ה-80s פחות או יותר. בשנות ה-70 היה סרטים מושקעים, היה סרטים צ'יזיים, בשנות ה-80 הסרטים היקרים היו הסרטים הצ'יזיים האלה, עם המון תאורה, ומאוד מושקעים, אבל משהו בפנים היה נורא כזה רקוב ודיקדנטי. אז זה קצת הסרט הזה. וכשחשבתי על הרעב, אמרתי, וואו, זה כאילו, אם דיוויד באוי היה בחיים, אין לי ספק שדיוויד ליץ' היה מציע לו לבוא לתפקיד אורח. אני יכול לדמיין, אחד הסוכנים, אחד המפקדים שלה, של סוכנת הביון, יש תפקיד של ג'ון גודמן בסרט, שבקלות אני יכול לדמיין את דיוויד באוי עושה אותו במקומו. יש תפקיד אחר של מחסל רוסי, שאפילו קצת מעוצב בבלוריתו, קצת כמו דיוויד באוי, שדיוויד באוי יכול לעשות אותו. יש איזשהו סוג של משהו מנשמתו של דיוויד באוי, השחקן, בסרט, ולכן זה כמובן כפליים משעשע, כשהנשמה הזאת מגיעה גם לתוך הפסקול. וזה גם, זה ממש מהפסקול של פצצה אטומית, דיוויד באוי, שרקט פיפול. אני לא מת על זה שסרטים לוקחים שירים מפסקולים אחרים, אז סרט קט פיפול, אנשי החתול של פול שרדר, אבל הנשמה הדיוויד באווית עובדת כאן מאוד יפה, זה גרסה מהופעה חיים, אני זוכר מזה נכון? Putting Out Fire, בתוך קט פיפול, דיוויד באווי, עכשיו בפסקול פצצה אטומית.
So green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long. And I've been putting out fire with gasoline.
heart that can never mend, his tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me, you're worth
בגופו, אבל רק בנשמתו וגם בקולו, גם בסרט וגם בכל האווירה של, גם בפסקול וגם בכל האווירה של פצצה אטומית, אטומיק בלונד. ושוב, והאומאז'ים על גבי אומאז'ים, הכל מתערבל אחד בתוך השני, ומי שערך את הפסקול והבמאי רוצים להזכיר לנו קודם כל שהמון מהפופ שאנחנו מכירים, הגל חדש, הפופי משנות ה-80, סוף שנות ה-80, מקורו מגרמניה, וגם הגרמנים האלה כשהם עשו פופ, הם הורידו את הכובע ועשו אומאז' לדויד באוי, אז גם זה מהפסקול. פיטר שלינג, מייג'ר טום חוזר הביתה.
Thank you.
פטר שלינג, יש גם את ננה עם 99 לופט בלונס ואת דר קמיסר, ויש גם דיפש מוד מהתקופה הגרמנית שלהם, אז בכלל הנוכחות הגרמנית בפסקול הפופי מאוד נוכחת. וכמו הפסקול, זה הסרט פופ משובח מאוד, אטומיק בלונד. ואולי נספיק לשמיע אולי עוד שיר בסוף, לא בטוח, נראה, כי אנחנו עכשיו עוברים למצב רוח אחר לגמרי, מהכלילות המטופשת לסרט נורא נורא כבד ויפה יפה, אבל קודם קטע מהפסקול שלו. סרט נקרא Wind River, הפסקול הוא של ניק קייב ווורן אליס. סנטר של ניק קייב והכינור של וורן אליס. פסקול מופלא לסרט נהדר. על פניו סרט מתח, מותחן, ככה הוא מוצג, שוטרים ובלשים ורוצחים בשלג, באזור הכי קר כנראה בארצות הברית, בוויומינג. אבל ווינד ריבר, רוחות קרות, שעולה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע, הוא אחד הסרטים הכי עצובים שראיתי. המון זמן, הסרט הזה שבר לי את הלב, והוא עצוב פשוט בטירוף, והמוזיקה נורא מתאימה. סרט שעוסק באובדן, ולא יעזור, המוזיקה הזאת שניק קייב משרתת כל כך טוב, האווירה של אובדן וחוסר אונים של הורים. יש פה לא מעט קטעים מוזיקליים שמבוססים על קטעים שלקוחים מתוך האלבום האחרון של ניק קייב, Skeleton Tree. הבמאי הוא טיילור שרידן, זה סרט ראשון שהוא מביים, אבל טיילור שרידן תוך כמה שנים הפך לאחד היוצרים האמריקאים הכי מעניינים שיש. קודם כל כתסריטאי, הוא כתב את התסריט לסיקריו, הסרט הלפני האחרון של דניס וילנב, הסרט על כוחות ה-FBI שרוצים לחסל את קרטל הסמים במקסיקו, ואנחנו מבינים שיש להם בעצם איזשהו אינטרס אחר לגמרי. ואחרי זה, בשנה שעברה, זה היה סרט שנקרא באש ובמים, שביים דיוויד מקנזי, על שני אחים שיוצאים לשתות בנקים כדי לשלם את החובות של המשכנתה של אימא שלהם, שנלקחו על ידי הבנקים בצורה לא חוקית, אז הם הולכים להחזיר להם, ויש את העניין הזה שלהם יוצאי מלחמה, אז א', יש להם את המיומנות, וב', הם מרגישים שמגיע להם, ועל צמד השוטרים הפדרלים שיוצאים בעקבותם, אחד אמריקאי ואחד אינדיאני או נייטיב אמריקן, ג'ק ברידג'ס ושחקן אינדיאני שאני לא זוכר את שמו. אז גם יש בו את העניין הזה של החיפוש אחר המיתוסים, לספר מחדש את המיתוסים האמריקאים של כיבוש המערב, אבל לראות אותם בימינו, את ההשלכות שלהם. ושוב בסרט החדש הוא חוזר אל האינדיאנים, הסרט מתרחש ב שמורת האינדיאנים ווינד ריבר, כך נקרא הסרט, בוויומינג. ויש שם מקרה רצח. מי שמוצא את הגופה הוא צייד. מישהו שהתפקיד שלו זה הצייד של האזור, כי כשיש איזושהי חיית טרף שטורפת את העדרים, את הכבשים, את הפרות, אז מישהו צריך לצאת ולחסל אותה. וזה מיד שם אותנו, האנשים העירוניים, בסיטואציה כזאת של מה פתאום, מה מישהו שצד באופן רשמי וחוקי כבעל רישיון, לצוד צד עריות הרים וזאבים, וכן, זה התפקיד שלו כדי להגן על על העדרים מפני הטורפים, והטורפים הם חיות. וזה כמובן משל ומסר למה שקורה של התפקיד של מישהו של להגן על העדרים האנושיים מפני הטורפים שסביבם. והוא מגלה גופה בשלג, ובגלל הנושא הזה שזה נמצא בשמורה, שמורה אינדיאנית, אז צריך לקרוא ל-FBI. וה-FBI שולח סוכנת, את הסוכנת הכי לא מיומנת, שמגיעה מהלבוש הכי לא מתאים וללא ציוד. כלומר, זה מראה לנו מה היחס של FBI למקרה רצח של אינדיאנית בשמורה בימינו. כן? אני כמובן אומר אינדיאנית, זה לגמרי לא פוליטיקלי קורקט, זה Native American, ילידת אמריקה, פשוט בעברית זה לא עובד. אז זה לא, אבל העולם הזה של הקאובויים והאינדיאנים נמצא בבסיס ובמרכז ובלב של הסרט הזה, בדיוק כמו שכל הסרטים הקודמים שלו הם סוג של מערבונים. סיקריו היה מין מערבון, ובישוב במים היה מין מערבון, אז גם הסרט הזה הוא מין מערבון שמתרחש כולו בשלג, מערבון כפו לחלוטין, שבו באמת, ואנחנו רואים לממשל הפדרלי לא באמת אכפת מהשמורה האינדיאנית הזאת, אבל יש איש אחד שכן אכפת לו, כי הוא נשוי, הוא לבן, אבל הוא נשוי לתוך איזו אשתו לשעבר, היא אינדיאנית, הבת שלו, הילדים שלו, הם חצי לבנים, חצי אינדיאנים, ולכן יש לו את העניין הזה לעזור לסוכנת שמגיעה. התפקידים הראשיים, ג'רמי רנר, הוא אותו צייד, שבור לב, מוכה יגון, ואליזבת אולסן, המוכשרת בטירוף מבין שלישיית בנות אולסן, זאת אישי, היא לא תאומה, אז יש את התאומות ויש את אליזבת אולסן, שהסרט הזה התחיל את דרכו בפסטיבל סנדנס האחרון, והיה בפסטיבל קאן האחרון, שם הוא זכה בפרס הבימוי במסגרת Uncertain Regard, מבט אחר. וזה בעצם הסרט הראשון של טיילור שרדן, אחרי שני סרטים שלו כתסריטאי, זה הסרט הראשון שלו גם כבמאי. וזה נורא יפה, זה נורא יפה, גם כי יש פה איזושהי פרשיית רצח שצריך לפענח, אבל הפענוח הוא קל. את הפענוח, מי עשה את הפשע, אנחנו מבינים מאוד מהר, גם כל האנשים מסביבנו בסרט מבינים מאוד מהר. השאלה היא מה עושים עם זה. ופה יש באמת את העניין הזה של המסר שחוזר אצל טיילור שרידן, כבר זה הסרט השלישי, על איזשהו סוג של אפתיות מאורגנת של האמריקאים, האמריקה התאגידית, כלפי אנשים שנמצאים בשוליים. אם תרצו, הנושא של האונס של האדמה, האונס של משאבי האדמה, העולם הזה שבאמת יש איזשהו סוג של אנשים עם כסף, וכוח וצורך, והם יוצרים לעצמם איזושהי סוג של אקס-טריטוריה שהם בטוחים שהחוקים של בני אדם לא חלים עליה, ולכן יכולים לעשות שם מה שהם רוצים ולא יהיה לכך דין וחשבון. והנה מגיעים שני האנשים האלה, שומרי החוק, ואנשים שגם יש להם א' מה להפסיד וב' איזושהי השקעה רגשית בתוך העניין הזה, שלא מוכנים יותר לעמוד מנגד. וזה כמובן בסופו של דבר מגיע לשואודאון הסופי, שבו נשאלת השאלה, מי ינצח? האנשים שנמצאים בעמדת המיעוט, בעמדת השוליים, בעמדת החולשה, הילידים והנשים, או אמריקה התאגידית, אמריקה העשירה, אולי היא תצליח לנצח בסופו של דבר ולהשליט את החוק שלה במין סוג של עוד מערב פרוע של ימינו. ובתוך כל זה המערכות היחסים של הורים וילדים, וזה באמת כל כך עצוב, כל כך שובר לב בסרט הזה. זה לא סרט ראשון שאנחנו רואים בשנים האחרונות על מה שמתרחש בעולם של שמורות האינדיאנים. היה סרט שגם היה בפסטיבל כאן לפני כמה שנים, שירים שלמדתי מאחי או מאחי, שהיה מאוד יפה. גם הראה איזשהו סוג של עולם של מסכנות ואומללות שקורה בתוך השמורות האינדיאנים, בגלל ההזנחה הזאת, בגלל שהדבר היחידי שאמריקה מתייחסת, אמריקה הלבנה, העשירה, או שהם מתעלמים לחלוטין ואז מוזנח, או שהם רוצים את האדמה או את המשאבים שמתחת לאדמה, ואז יש להם אינטרס לדרדר את המקום הזה כדי להוזיל אותו, כדי לגרש משם את האנשים. אז הסרט הזה כזה ככה באמת מתכתב עם איזשהו גל של סרטים שעוסקים בעולם של השמורות האינדיאנות באמריקה בימינו. הוא יפה נורא. מוזיקה עצובה, סרט עצוב, וגם מותח, וגם יש שם רגעים פשוט יפים של קולנוע ושל כתיבה ושל תסריטאות. וזה Wind River, שהפך תוך שנייה לאחד הסרטים הכי יפים שראיתי השנה בקולנוע, וכנראה גם סרט נורא צונן שמתאים לימים כל כך חמים האלה של אוגוסט, מין סוג של counter programming, ההפך הגמור מהסרט הקודם שדיברנו על מפצצה אטומית, שהוא כולו פלאף וכלילות, ולא הסרט הזה הוא כולו עומק ורגש וצער. והנה קטע מתוך הפסקול, קטע שנקרא Three Seasons in Wyoming, שלוש עונות בוויומינג, מתוך הפסקול של ניק קייב ווורן אליס, לסרט רוחות קרות. קייב ורון אליס. זה היה פסקול, ווינד ריבר, רוחות קרות, סרט נפלא. שני החצאים כל כך שונים של התוכנית, עם הכלילות והקצב של הפתיחה והדיכאון הנוראי של החלק השני. אז כדי להחזיר את אותנו לפסקול, שבאמת, ממש, נגיד ככה, אני חושב שבזה שסיפרתי לכם קטעים מהפסקול של פצצה אטומית, אני חושב שעשיתי קצת ספוילר. זה סרט שאם הייתי יודע איזה שירים הולכים להגיע, הם לא היו כל כך מסמכים אותי בכל פעם שהייתי פוגש אותם. אז באחת הסצנות המרכזיות בסרט, בסצנה מאוד משמעותית, פתאום צץ השיר הבא שתכף נשמע, ואיתו נסיים, יחזיר לנו קצת את השמחה. וזה כל כך שמח אותי, השימוש דווקא בשיר הספציפי הזה, בסצנה הספציפית. מה הבעיה, וזה פה יצא לבמאים, כשיש לכם רגע כזה, אז אל תחזרו על השיר הזה עוד פעם בסוף הסרט, זה כאילו מיותר. זה מקטין את, מקטין את הבדיחה. אז זהו, אז קודם כל, חובה לראות את ווינד ריבר, רוחות קרות, מומלץ, אם אתם כלילים אתם לראות את פצצה אטומית, וזה מתוך הפסקול הזה, שאיתו אנחנו גומרים, סינסקופ רדיו הקצה. Tuesday עם Amy Mann, Voices Carry וסצנה כל כך אייטיזית שמופיע בסרט הזה. עד כאן סימס קופרטיות קצה, אחריי רוני פיאלקוב. We'll be right back.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.